עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי.
זוכרים את שנות ה-90? איזה כיף היה, הגרנד של סיאטל שהגיע עד לקריות, הסכמי שלום שנחתמו מכל עבר, ההבחנה ברורה בין טובים לרעים, הרגשה הכללית שהעולם פתאום מתחיל להיות נורמלי. ורצח רבין, איפה תפס אתכם ערב ה-4 בנובמבר 1995? אותי זה תפס חודש בדיוק לפני הגיוס, וחולצת פלנל משובצת ועם נבר מיינד של נירוונה באוזניים, מוצאי שבת, סרט בטלוויזיה, ופתאום ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. וזהו, נגמרו לי ה-90s. את רוב מה שנשאר צהל לקח, ואז כבר התחילו החיים עצמם. נעים מאוד, דור ה-X, אנחנו כבר בני 40 פלוס מינוס. נכון, חלקנו גרים כבר כמה שנים בברלין, ואלה שנשארו זה, איך אומרים, קצת מסובך. כי ממש עכשיו אנחנו הדור שאמור לקחת את המדינה הזו, להוביל אותה ב3-4 עשורים הקרובים, להנהיג. אנחנו כאן ואנחנו עכשיו. אבל האמת, אין לנו כל כך זמן לזה. אנחנו עסוקים, חלק בהישרדות, חלק תוכנים כסף ושעות נוספות בהייטק. בכל זאת, סטארט-אפ ניישן, זה מה שנהיה מאיתנו. זה לא שאנחנו לא מעורבים במה שקורה פה. לא עוברות 10 דקות בלי שנעבור על הפיד בפייס, ואם קרה משהו באמת מזעזע, אנחנו ישר מצייצים, איפה שרק אפשר. כי יש לנו מה להגיד, על הכל. ומותר לנו גם להזדעזע, מהכל. וצרות פה לא חסר. סוד קטן, אנחנו לא באמת מזועזעים. זאת אומרת, נכון, אין יום בלי טרגדיות בחדשות, וזה באמת מזעזע כל מה שקורה מסביב. הניוז והפייק ניוז. אבל אנחנו כבר הזדעזענו מספיק, תודה. ומאז אותו לילה עברנו 22 שנים שבהן הזעזוע הוא בעיקר מזויף. פייק שוק. אבל בכל זאת, הבטחנו. הבטחנו לא לשתוק, והבטחנו שלא עוד, והבטחנו להמשיך, והבטחנו הבטחות. אז אנחנו נכנסים לאינטרנט, מקבצים את הגבות ומקלידים את כל מה שיש לנו להגיד. מקסימום שמים ברקע נירוונה ביוטיוב. ונותנים בראש.
יומן הקפיטון ההי, ברוכים השבים, 4-2 לאורנוס, תאריך כוכבים. המשכתי בחיפוש אחרי תנאי מחיה טובים, עד שכמעט ואזלו המשאבים. בים, קום לחזור הביתה, נקלטתי לפנטזיה, עליתי קצת למעלה, איבדתי גרביטציה, פרידה השאירה חור שחור בלב בגודל אסיה, אז התחלתי מחדש מול הגלקסיה. טס, לאן ללא ידוע, לבד ולא רגוע, הלב מאוד פצוע, בכל זאת נוע נוע, הגעגוע הוא הכוח הכי גרוע. אני לא נלחם בו וגם לא נשאר כנוע, ממשיך מחפש עם השיט, עם הסטרס, מה שבא בשבילי, בשבילי זה הבסט, הסדר את הווסט, כנס לקווסט, חפש את הפס, שחרר את הברקס ונקסט. יו, לבדי, מבולבד, מול הטיפ, מאופן, מי יגיד, אם בכלל, כולנו עבודים בחלה. לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לה, בוא איתי, כי חבל, כולנו עבודים בחלה. יומן הקפיטונה לבד שלי המשיך, ארבע משהו לשבתאי, כוכבים, תאריך, אין לי שמץ של מושג לאן פונים או מה צריך, אני טרמפיסט בגלקסיה בלי מדריך, לוקח אוויר ונזכר בלילות הקשים, בכולם מחפשים לעשות, להרשים, לגלות, להגשים, להאשים, ועושים המון רעש יחסית לאנשים אבודים בחלל. זום אאוט, מבט מעל, מבין שהלבד שלי הוא לא לבד כלל, דתות צדדים, כתות שבטים, אורות שלטים, אירות פחדים, שכחתי שאני מסוגל להנות מהנוף, מהרייד, אין סוף לפניי, אני לוסט, אני בוס, אני פה, אני חי, וואלק, אם זמן טס, אז רק פרסט קלאס, כמו זינק, סטארם דאסט, אני שם גז, ביי.
לבדי, מבולבד, מול הטיפ, מאופן, מי יגיד, אם בכלל, לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לה, בוא איתי, כי חבל. עוד אומרים שיודעים הכל ולא מודים עדיין, כולנו עבודים בחלל ושוב רבים על בית כמו רוצה הודעת ימין או שמאל, אז בוא נרים לחיים. כולנו עבודים בחלל, כולנו עבודים בחלל, כולנו עבודים בחלל, כולנו עבודים בחלל, כולנו עבודים.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מלך, מה העניינים?
היי, מעולה.
יופי, אני אחרי השבוע שעבר, אתה יודע, מתקשר לוודא איתך שהכל בסדר, שאתה מגיע, שאתה בדרך לכאן.
אני בדרך, אני אגיע. אני מסיים פה עניין קצר ואני אגיד לכם.
יאללה, מעולה. מפקד תחנת זבולון, ניצב משנה קובי קרני, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
בואו נעשה איזו סקירה קצרה של כמה דברים שקרו בחודשים האחרונים. חיסול בקריית ביאליק, חיסול בקריית אתא, ניסיון חיסול בצור שלום, דקירות בקריית ים, כולנו זוכרים את הסרטון שרץ בכל מקום באינטרנט. מטען צינור בחוף קריית ים, אופנוע התפוצץ בקריית חיים, ניסיון חיסול בקריית חיים, פיצוץ רכב ליד עין המפרץ, רימוני רסס בקריית חיים, בקריית ים. הרבה מאוד אירועים בחודשים האחרונים, עכשיו אנחנו קצת אולי בתקופה שקטה. השאלה שלי, האם כרגע, בזמן הזה, בדקה הזו שאנחנו יושבים כאן ומדברים, יושבים עצורים איפשהו?
נכון לרגע זה, מה שאני יכול לומר, שחלק מהאירועים, יש עלינו רצף של אירועים אכן בגזרת הקריות. חלק מהאירועים קשורים אחד לשני, וחלק הם לגמרי לא קשורים אחד לשני, דמויות אחרות. חלק מהאירועים מטופלים על שולחן ונמצאים על שולחנם של הימ"ר, היחידה המרחבית, שנמצאים אצלם חלק מהטיפול באירועים, וחלק מהאירועים אכן נמצאים אצלנו ומטופלים אצלנו. אנחנו למעשה כבר מתחילת השנה סימנו את הדמויות שאנחנו רוצים לעבוד עליהן, דמויות משפיעות בגזרה מבחינת עבריינות במישור הפלילי, ואנחנו ברמה התחנתית עובדים גם במישור הכלכלי אל מול אותם דמויות, וגם במישור האגמי מבצעי אל מול אותם דמויות, כאשר נכון שהיה לנו רצף של אירועים, אבל ניתן לומר שכרגע אנחנו נמצאים באיזשהו שקט יחסי בגזרה. אני לא יכול להבטיח שמחר לא יקרה אירוע נוסף, אבל כן אני יודע להגיד שהרבה מהדמויות נמצאות בבריחה, בכלל לא בגזרתנו, ואני מקווה מאוד שאנחנו נמשיך לשמור על השקט בצורה הזאת בגזרת הקריות.
אתה יודע, לכאורה אנחנו, כמו שציינתי קודם לגבי אירוע הדקירות בקריית ים, אנחנו בעידן שבו סרטוני ההבטחה תמיד יוצאים וגם מגיעים לציבור הרחב, דברים שנעשים לאור יום, לכאורה עבודת המשטרה אמורה להיות פשוטה יותר.
עבודת המשטרה אמורה להיות פשוטה יותר, אבל צריך לזכור שכל אחד מאיתנו יש פלאפון בכיס, הכל מתועד, הכל מצולם, הכל עובר בין האנשים, כל בית שני הוא מרושת במצלמות. אנחנו מנסים למדר את כל הפעילות שלנו עד שאנחנו מגיעים לשלב של הגשת כתב אישום.
יש אפשרות שהנושאים האלה אולי אתם לא מגיעים אליהם כמו שהייתם רוצים בגלל למשל מחסור בכוח אדם? זה בכלל יכול להוות איזשהו תירוץ?
מחסור בכוח אדם הוא לא תירוץ. תחנת זבולון היא אחת תחנה מורכבת מאוד בגלל התחנות במשטרת ישראל. התחנה מונה 338 שוטרים, שזה די, כוח אדם די גדול ומשפיע. לצד השוטרים בתחנת זבולון יש מתנדבים איכותיים, מתנדבים מצוינים, מתנדבים טובים שמכפילי כוח אצלנו, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את עבודתם. בתוך זה יש את הרשויות המקומות שמשתפות פעולה וחלק בלתי נפרד ממה שקורה בגזרת הקריות, מתוך מעורבות, מתוך אכפתיות לאזרח. אנחנו עושים הכל עם מה שיש לנו, חושבים איך עושים את הכי טוב לטובת הציבור, לטובת פגיעה במקסימום עבריינים משפיעים. לראיה, בתחנת זבולון מתחילת השנה אנחנו עם 249 עצורי תום הליכים, שבשנה קודמת היו לנו רק 212, זאת אומרת אנחנו בעלייה במעצרים איכותיים.
הזכרנו את הציבור, את האוכלוסייה, ואפשר בפה מלא לומר שבדרך נס עד היום כל אותם חיסולים, ניסיונות חיסול שהזכרתי קודם, לא גרמו לפגיעה בעוברי אורח תמימים.
אנחנו, אם יש משהו שמחמם אותנו ומרגיע אותנו, שנכון לרגע זה שום אזרח לא נפגע, ואני מקווה מאוד שבהמשך גם אזרחים לא ייפגעו ושבכלל לא יהיו אירועים, אבל אני מאמין גדול שהסכסוכים ימשיכו, ואני מאמין גדול שיהיו עוד אירועים, אבל אנחנו עושים הכל, הכל, הכל לצמצם את האירועים. יש לנו עלייה בתפיסת כל המלח אל מול תקופה מקבילה, מקרוב ל-30 תפיסות כלי נשק, אנחנו כבר בסביבות ה-50 כלי נשק שנתפסו עד לרגע זה. תפיסה גדולה משפיעה יותר זה נושא מטענים ורימונים, שאנחנו משתדלים לשים יד על כל נושא האמצעי לחימה, באשר איפה נמצאים, לפני שהם בכלל נעשים בהם שימוש.
נדבר על סצנת המועדונים, ובגזרה שלך, הגזרה שלך בעצם הפכה ונהייתה בשנים האחרונות מוקד לפעילות של מועדונים, בעיקר בסופי שבוע, בליינים מכל האזור מגיעים בעיקר לאזור הצ'ק פוסט, הבליינים האלה מביאים איתם גם מה לעשות הרבה אירועים אלימים.
אנחנו למעשה כל יום ראשון שאני מסכם את סוף שבוע, אני אומר לפקד המחוז, סיימנו סוף שבוע ללא רצח, מבחינתי זה הישג. ואני מתכוון לזה שאנחנו למעשה תחנת זבולון בגזרתה נמצאים רוב המועדונים ברמה הארצית. המועדונים אצלנו הם מושכים קהל, אנחנו פוגשים חבר'ה מתל אביב, מאור עקיבא, מירת, מכל הכפרים מסביב, הערים מסביב, כרמיאל ונעריה. כנראה שיש קורה משהו חיובי במועדונים, ומבחינתנו זה מצוין, שיבואו לבלות, שיבואו ליהנות. אבל אנחנו יודעים להגיד, אנחנו נמצאים בתופעה, מזהים תופעה של חבר'ה צעירים שבאים עם אלכוהול בתוך הרכבים, שותים לפני שנכנסים למועדון, שותים עוד קצת בתוך המועדון, ולא חסר את הדבר מה נוסף להתחיל את הקטטה, את המריבה, כי הכל בחסות האלכוהול, זה לא שאנשים באים לחפש, באים לבלות, ליהנות, אבל כמו שאמרתי, הכל בחסות האלכוהול, ואנחנו בסוף שבוע מטפלים בין 8-10 קטטות, והתגובה המהירה, עם כלל הכוחות שפונים בשטח, אנחנו מבצעים את ההפרדה לפני בכלל שנתקר מישהו, שחוטף בקבוק מישהו בראש. אני רוצה לומר שבתוך המערך הזה, מערך של מועדונים, זה נקרא מערך שומר הלילה. ובתוך המערך הזה יש את הנוער, ויש את הבילוש, ויש מתנדבים, ויש תנועה, ויש משקים, ויש כוח שהוא נקרא צוות בריונות, שהם פועלים בתוך, ככוח אחד גדול בתוך גזרת המועדונים. ויש לנו, ברוך השם, המון הצלחות אל מול האלימות של שמחתי, אנחנו מסכמים לזה ללא רצח נכון לרגע זה.
יש ערים גדולות בעולם שאם תשאל את רוב התושבים, כולם יוכלו לנקוב בשמו של מפקד תחנת המשטרה. כמה זה מבחינתך אישית יעד שלך, שתושבים ידעו ויכירו ויזהו אותך?
אני רוצה שהאזרחים יכירו את שוטרי תחנת זבולון בחד משטרת ישראל. אני חושב שאנחנו עושים רבות אל מול הציבור. חשוב מאוד שהציבור יכיר את עבודתם הנאמנה של השוטרים. אני חושב שהשוטרים עושים עבודת קודש.
מה נעשה כדי לחזק את הקשר הזה בין המשטרה לקהילה?
כרגע אנחנו נמצאים בשביל פרויקט שנקרא מודל חינוכי משטרתי למניעת התנהגויות סיכון בקרב ילדים בני נוער. הפרויקט הזה זה פרויקט שהחל השנה במחוז חוף, שאנחנו כל התחנות מובילות אותו. שאנחנו מרמת בתוכנית שלנו, אנחנו נכנסים למי הגנים. ועד התיכונים שהילדים הולכים ומתגייסים לצבא. שהרעיון המרכזי, שמהגנים, אנחנו ניכנס לגנים כשוטרים, ואנחנו נדבר עם הילדים הקטנים על ללכת במעבר חצייה, אבא שמחה גורה, לא ללכת עם זרים. וככל שאנחנו מטפסים בגילאים, אנחנו עולים ומדברים איתם, עם הבני נוער, על סמים ועל אלכוהול ואופניים חשמליים, ועל אלימות, על אינטרנט, אנחנו מאוד מנסים לחבר את הילדים אלינו מתוך רעיון וכוונה שהילד לא, אני לא רוצה לפגוש את הילד בתחנת המשטרה. אני לא רוצה לפגוש אותו בחקירה. אני רוצה למנוע את ההגעתו לתחנה שיבין על הסכנות הצפויות והכרוכות. אנחנו, לצד זה, אנחנו גם מסכימים יום הורים. השבוע קיימנו יום הורים בקריאת מוצקין. כל מה שהעברנו לבני נוער, אנחנו גם מעבירים להורים.
אתה מרגיש שהפעולות האלה מגבירות את האמון של הציבור, של התושבים במשטרה? אולי גם אפשר למדוד את זה, אתה יודע, לא בהכרח בגלל ריבוי פשיעה, אבל ריבוי תלונות יכול להצביע על אמון הציבור במשטרה, שיש לו כתובת והוא יודע למי לפנות.
אני יכול לומר שבשנת העבודה 2016, נכון לרגע זה, לנו 60,000 קריאות מוקד. קריאות 100, שאזרח מתקשר 100 ומקבל מענה משטרתי. נכון לרגע זה, אנחנו בעלייה של קרוב 7,000 אירועים. זאת אומרת, 3,000 אירועים שמתקשרים במוקד 100, ועוד 5,000 אירועים של קריאות דרך המוקדים העירוניים, שקרוב ל-8,000 אירועים, 7,000-8,000 אירועים, קריאות 100, קריאות למשטרה, זה מעיד על משהו מסוים שבאמת רוצים את המשטרה. בתוך זה, אני ביחד עם כל הקצינים של התחנה, מתקשר כל יום לאזרח שקיבל שירות משוטרי התחנת זבולון, ואני שואל אותו לשירות, איך הוא קיבל אותו, האם השירות מקצועי, זמן תגובה של הניידת, על באמת, באמת ללמוד את השירות שניתן לאזרחים.
אז זה גם שירות לקוחות, וגם אפשר לומר גם שימור לקוחות. ניצב משנה, קובי קרני, מפקד תחנת זבולון של המשטרה. אני מאוד מודה לך על הזמן הזה, ושיהיה סוף שבוע נעים ורגוע.
סוף שבוע נעים ורגוע לכולם.
תודה.
הבוקר השישי. מגיש עמית לוי.
איתנו עכשיו חברי מועצת העיירה, העיירה שלנו בבוקר השישי. בוקר טוב למאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב הרכילות של כלבו. אנחנו כבר עם הנושא הראשון שלנו, פרשת הגברת הראשונה והשפחות החרדיות. עובדת ניקיון לשעבר במעון ראש הממשלה, הגישה תלונה על איומים שקיבלה לאחר תביעה שהגישה נגד שרה נתניהו בגין התעללות ממושכת לכאורה. מה אתה אומר על זה?
קודם כל אני שמח שזה עוזר להפריך את השקר של חרדים וחרדיות לא עובדים. חרדים וחרדיות עובדים, והם עובדים יותר ויותר כל שנה, וטוב מאוד שדווקא הסיפור העקום הזה על הדרך מלמד אותנו משהו הסיפור הזה. ספציפית לגבי המתרחש שם, העסקה בבית ראש הממשלה, לא ששרה נתניהו באמת כל כך מעניינת אותי, אבל אני חושב הדנות והנהנתנות מלמדים אותנו משהו על מה שקורה, ואולי צריך לשקול את השיטה של היוונים ואולי גם האמריקנים ולהחליף, לא לתת לאנשים לשבת כל כך הרבה שנים בשלטון, זה קצת משבש כנראה את דעת הקהל.
בועז, האם מדובר פה בשיטה שנחשפה במערומיה?
תקשיב, השאלות שאתה מפנה אליי בפאנל הזה, משום התמיד, איך שאתה רוצה לנווט אותה. מעכשיו, עמית יקירי, אני הולך לנווט את התשובות שלי, ולא לענות לשאלות שאתה רוצה לשמוע עליהן את התשובות, כי בעצם העובדה שאתה שם משתי מלופפונים חמוצים בפאנל, ונותן להם במה, ושנינו יודעים את הדעות שלהם, אז אני מתכוון לענות איך שאני רוצה לשאלות.
בוא, אז אני נערת גבוהות במקור, אני כבר שנים
מקפצת
על הגבוהות.
לא, אבל כשגיא פדה אומר על שנות שלטון, הוא לא יצא נגד שנות השלטון של מפלגת העבודה משנת 48 עד 77.
הוא, אתה הולך רחוק. מישהו זוכר שמפלגת העבודה הייתה בשלטון?
תקשיב, אני אחזור, רציתי לענות לגיא, אבל אני אחזור לנושא שלך. שיום אחד אנחנו מתעוררים בבוקר ומגלים שאשת ראש הממשלה שלנו היא בעצם מרי אנטואנט, ולא רק שהיא מרי אנטואנט, היא גם סובלת מ-OCD. אוקיי? עכשיו, ואני ציפיתי
לכאורה,
ברור שלכאורה. אני ציפיתי מחבריי בשמאל, אתה יודע, הם נתנו כל מיני תיאוריות. אמרתי, חיכיתי רק שיצא המשפט כבר, שכל הפסיכולוגים בעצם הפסיכים הכי גדולים. לזה עוד לא הגענו, ואני בטוח שעוד נגיע. אבל לדעתי, כל הסיפור הזה של העוזרים, עוזרות, שפחות, וטענות שממשיכות מסע מתוזמר נגד שרה נתניהו, המטרה שלו היא לפגוע בראש הממשלה, לנסות להדיח אותו, אם לא דרך הקלפי, אז לפחות דרך דעת הקהל.
בועז, אני חייב להגיד שהיה מאוד מאכזב אותי אם המרד שלך לא היה מגיע כבר בתוכנית השנייה, אבל אני אשאל את מאיה, כאזרחית, כמה נעים לך שאשת ראש הממשלה שלנו, של כולנו, מותקפת באופן כל כך ישיר אישי וכל כך ישיר, כולל עיסוק בבריאותה הנפשית, ושוב, לכאורה.
זה מאוד פשוט, הפתרון מאוד פשוט. אם שרה נתניהו תצא מיור הזרקורים, ואם שרה נתניהו לא תהיה תמיד בפרונט, ואם שרה נתניהו לא תגיד לנשיא ארצות הברית שגם הם, וגם היא וגם בעלה סובלים מהתקשורת העוינת, אז כנראה שלא התעסקו בהם. עובדה היא שמתעסקים בעיר שזכת לדמות בארץ נהדרת, ועובדה שמתעסקים בה. למה? כי הם בפרונט. למה אף אחד לא מתעסק באבנר?
גיא, בוא תתחיל את סבב השאלה המהירה שלנו ונסתכל קצת קדימה. משפחת נתניהו, יש סיכוי שהחבילה הזו אולי תתפרק אחרי פרישתו של ראש הממשלה מהפוליטיקה?
אני רוצה להתאפס למשפט, לחלק האחרון של השאלה שלך, וזה פרישתו של נתניהו מהחיים הפוליטיים.
אתה אומר, זה בחיוך גדול.
אני בהחלט מחכה לזה בחיליון עיניים. אני חושב שבכלל, תראה, אני מסכים בדבר אחד עם בועז, העיסוק בשרה נתניהו ומשפחת נתניהו. הוא מוגזם, הוא רכילותי, הוא צהוב, הייתי, לא מעניין אותי לקרוא עליה, לא מעניין אותי הזוגיות שלהם, אם טוב להם ביחד, אז אני מאחל להם שיהיה להם רק טוב ביחד. מה שמפריע לי, דיברת בו אז על התעללות בעמך, זה התעללות של בן זוגה, בנימין נתניהו בעמך, במדיניות הכלכלית שלו ובסרבנות השלום שלו, ומה שנקרא, שהוא ילך הביתה, מה הוא יעשה אחר כך בבית, לא מעניין אותי.
מילים קשות, בועז, כמי שסיקר לא מעט זוגות, גם כשהתחתנו, בעיקר שהתגרשו, החבילה הזאת, מה היא הייתה?
יש לך במשפט אחד שתי חלומות. אחד היה חלום שביבי יפרוש, זה לא יקרה, כי אין מישהו שיכול להחליף אותו, אין מישהו שמתאים להחליף אותו. דבר שני, לגבי הזוגיות שלהם, רואים שהוא חולה עליה, והוא יישאר איתה גם בעוד 20 שנה אחרי שהוא יפרוש מלהיות ראש הממשלה.
אני מאחל להם עוד הרבה שנים מאושרות ביחד. מאיה, מה את אומרת?
כן. אני מקווה שהם יחיו באושר ובאושר. אני דואגת לאושר שלי, ואני דואגת שלא יפרקו אותי בדרך, את יודע, כן? נשארו נשואים, לא נשארו נשואים, החבילה תתפרק.
יפה.
מה שאותי מעניין זה שאנחנו מתפרקים בדרך.
יפה, ואנחנו ממשיכים הלאה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
הנה משהו מקומי מהסביבה של כולנו, השבוע התבשרנו שרשת מוצרי הספורט הצרפתית דקטלון צפויה לפתוח סניף שני בארץ, כאן בקריות, זה יקרה בעוד משהו כמו שנה. אז בועז, כמי שראה שקה אחת או שתיים בחייו, מה קרה לנו? אתה מבין את הטירוף הצרכני הזה?
כמי שראה שקות אחרי נכון, וכמי שנחשף לידיעה הזאת, אני חייב להגיד שחיי התחלקו לשניים ברגע הישמע הידיעה הזאת.
אני בטוח.
לפני שפותחים את דקטלון, ואחרי שפותחים את דקטלון בביג חיות. מה אני אגיד לך? אני ידוע כחובב ספורט,
כן.
אתה בטח יודע את זה, אני עושה מרתונים לרוב, ומן הסתם, אולי אני אעשה איזה בגד או שתיים, אבל עכשיו קצת יותר ברצינות, יודע שאני לא סובל ספורט, מעולם לא עשיתי ספורט, ובטח שלא מלהיב אותי דקטלון, אני לא יודע מה החברה הזאת, לא קניתי שום מוצר שלה עד היום, אבל ממש לא מתלהב מזה, אבל לא רק זה, מסתבר קראתי שעדיין אלה מוצרים בחנות הראשונה שהם פתחו אי שם בראשון לציון.
אז רגע, 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 אמרת ראשון לציון, מאיה, אזור שאת מכירה לא רע בכלל?
לא, אין להם, זה נכון מה שבועז אומר, ההסתערות על ראשון לציון, הסיף בראשון לציון נפתח לפני חודשיים, פקדו אותו 200,000 ישראלים וישראליות, רוב המוצרים נגמרו, המדפים ריקים, וזה לא הפריע לדקטלון להמשיך בחגיגה ולהודיע על פתיחת סניף נוסף, ואני שמחה שזה קורה בקריות, כי אין לנו מספיק מרכזי קניות, אין לנו, אנחנו בקושי.
באמת, תמיד טוב שיש עוד אחד.
מה יש לנו כאן?
גיא, האם הקרייתים התגלו כאנשים עם אופי אולי טיפה שונה מעמיתיהם הרשלצים?
זאת שאלה מרתקת. אני חייב להגיד שאני קודם כל תמיד שמח שדברים מגיעים לצפון ולחיפה ולקריות, ושמגלים שאפשר גם לצאת מתל אביב, אבל רק לפני שבוע הייתי עם קרוב משפחה, שלחו אותנו מחיפה לבדיקה רפואית, שלחו אותנו לניאדו בנתניה, ושמעתי אנשים שולחים אותם מחיפה גם לביילינסון בפתח תקווה, אז אני שמח מאוד שדקטלון בחנויות מגיעים לחיפה והקריות, וזה מבורך, אבל הייתי שמח שגם שירותים בסיסיים, אנושיים, רפואיים יגיעו לחיפה והקריות, שם קצת מפספסים אותנו, אולי עם הבגדי ריצה המשוכללים נוכל לרוץ עד נתניה.
שאלה מהירה, מאיה, תתחיל ליאת, איזה מוצר יגרום לך לישון בשק שינה מחוץ לחנות עד שתיפתח?
לי יש חולשה לבגדי ספורט ומותגי ספורט. אני בדרך כלל בשעות החופשיות שלי נראית כמו מדריכת פילאטיס, כן. עם מותגים, אבל אני לא עושה ספורט. אני רואה טלוויזיה עם הבגדים האלה ואוכלת איתם. אז כל מוצר כמעט יגרום לי לשון מחוץ לסניף.
בועז, אותה שאלה?
תראה, אני לא יודע מה יש להם שם בחנות, אבל אם יש להם אוהל סיירים שבא עם מאיה מנה, אני מוכן ללכת לנסות לראות שם.
עם מאיה מנה בחליפת פילאטיס, גיא,
שק שינה. מאיה מנה באוהל סיירים.
יפה. גיא, שק שינה מחוץ לחנות לילה שלם, הדלתות נפתחות ואתה מתנפל על...
האמת היא שהיחידים שגרמו לי עד היום לישון בשק שינה זה צהל ב-20 שנות מילואים שאני עושה. לא רואה את עצמי ישן מחוץ לחנות באיזושהי סיבה טובה, אולי אם ימכרו שם שלום, אני יודע.
יפה, ואנחנו מגיעים לנושא האחרון שלנו. האם בית הקלפים מתמוטט זמן קצר אחרי שהוא אשם בהטרדות מיניות של גברים? קווין ספייסי, מהשחקנים היותר מוכשרים ומוערכים בהוליווד, יוצא מהארון ואמריקה גואשת. מאיה, יכול להיות שאמריקה עדיין לא מוכנה לנשיא הומו?
אני חושבת שהיציאה מהארון זה ספין מכוער, וזה ספין קצת באמת גם מטופש, ואני שמחה שזה לא החזיק מעמד. אני שמחה שלמרות, זה התחיל מזה שכולם דיברו על ההטרדות המיניות, ואז קווין ספייסי יצא מהארון, ואז כולם התעסקו ביציאה שלו מהארון, אבל אז התווספו עדויות נוספות, והחדשה האחרונה זה שהוא הודיע שהוא פורש מהמשחק ועובר לטיפולים. הוא רוצה לעבור טיפול. וזה מעודד. זה מעודד מהבחינה הזאת שהוא לוקח אחריות, בניגוד למשל לאנשים בתרבות הישראלית שהשימו אותם בהטרדות מיניות, ובקרוב הם כחבו בפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית.
בועז, מה יש לך להוסיף לפרשה הזאת?
תראה, לי יש בעיה בכלל כללית עם כל הנושא הזה של הטרדות מיניות שצפות אחרי כמה שנים. ובמקרה הזה זה היה נראה לי כמו סוג של צומי, או שהשחקן האלמוני הזה, שאני עד היום לא יודע איך קוראים לו, ניסה לחזור לקודרות או לתודה, או אתה יודע מה, אפילו נקמה. אבל מעבר לזה, אני חושב, גם אנחנו צריכים ללמוד מזה בארץ, מה שהבעיה לדעתי, שיש פה איזשהו סוג של בעייתיות בעניין של הטרדות מיניות, וזה יצטרך לדעתי לפתור המחוקק. הרי שאנחנו באים ושומעים על בן אדם שמטריד מינית, אוקיי? וזה מגיע לפרסום ולתודעה. אתם חושבים לרגע, גם אם זה, שאם זה לא נכון, מה קורה לאותו בן אדם, מה עובר עליו?
גיא, הוליווד מתעוררת, אנחנו רואים שאת הנושא הזה בשבוע, שבועיים האחרונים, קמפיין ה-MeToo, עכשיו כל הסערה סביב קווין ספייסי, אנחנו רואים על משחק בסופו של דבר, בחדר החזרות, הרבה אמוציות, הרבה אנרגיות, הוליווד מתעוררת פתאום, מתי נראה את זה כאן אם בכלל?
קצת מזה אנחנו כבר רואים לשמחתנו גם כמה שחקנים ישראלים. אני חושב שזה מבורך. עשרות שנים, מאות שנים, נשים ובטח גברים שהותרדו, שתקו, סתמו את הפה, לא אמרו כלום, היה בושה. גם עכשיו אתה שומע בהוליווד תגובות מהצד שאומרים כולם ידעו כל השנים אבל שתקו. אני חושב שבשעה טובה הדברים יוצאים החוצה, והמסר הגדול בשבילנו זה לא שותקים, לא מסתכלים הצידה, גם אם זה איש חזק, גם אם זה איש פורסם, גם אם חבל לי על קווין ספייסי שהוא שחקן נהדר, אבל הבן אדם כנראה עשה מעשים נוראים, והמסר לכולנו להפסיק לשתוק. אני חושב שזה גם מבורך שיוצא התופעה הזאת, יש לה הטרדות ואלימות מינית שקיימת גם בתוך קהילת הלהט"ב, יש השתקה יותר חמורה לדעתי אפילו, ומה שנקרא גם נשים וגם גברים סובלים מהטרדות ואלימות מינית, וזה דבר שחשוב מאוד שמדברים עליו ומוצאים אותו החוצה.
גיא, שאלה מהירה, קח את זה לאן שאתה רוצה, דונלד טראמפ או פרנק אנדרווד?
שמע, זה בחירה בין נבלה לטרפה, זה קשה לי מאוד עם זה. אני חייב להגיד שאתה יודע מה, זה המציאות שלנו היום שאנחנו צריכים לבחור בקלפי את הפחות גרוע. לפעמים אני מסתכל בין האפשרויות ואני אומר צריך לשרוף את המועדון ולא להצביע לאף אחד מהם, אבל אם אני חייב, כי זה מה שיש, אני חייב להודות, אני מפתיע את עצמי, אבל אני מעדיף את טראמפ. אני חושב שהיתרון של טראמפ זה שההתנהלות הרועשת, בועטת, צועקת, משוגעת שלו דווקא מהירה זרקור על כל מה שהוא עושה, וכל מיני פרנק אנדרוודים, ויש לו מעט כאלה בפוליטיקה האמריקנית והעולמית וגם הישראלית, היו יודעים לעשות אותם מעשים בשקט בלי שישימו לב עם חיוכים ומצלמות. אז לפחות שיעשה את זה בצורה כזאת, יש לנו כולנו מסתכלים כל הזמן ורואים ושמים לב מה קורה, זה יתרון קל, אבל מה שנקרא לא זה ולא זה.
מה היה טראמפ או הנשיא האלטרנטיבי של אמריקה?
בועז בשק שינה. וגם אני רוצה להזכיר לכם שטראמפ גם רשם בהטרדות מיניות בקמפיין המרוץ לבחירות לארצות הברית, ואני מסכימה עם גיא שמה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. הוא לא אחד ששומר את הקלפים קרוב לחזה. חוץ מזה, עברה שנה בדיוק אני חושבת מאז הבחירות לארצות הברית, ועוד לא פרצה מלחמת עולם, אז יש למה לחכות.
עוד לא, בואו תישארו אופטימיים. בוא, אז דונלד טראמפ, פרנק אנדרווד, או בוא אני אוסיף לך אופציה שלישית, בנימין נתניהו.
שרה. באמת, סלם את אורית, נו. עמי, תבור. ושוב, דרך אגב, החמוצים קיבלו דקות שידור יותר ממני, אבל זה בסדר.
כי הם חמוצים, אחרת מה?
אבל פיקנטים.
אבל פיקנטים. חברים, אני מאוד רוצה להודות לכם על ההשתתפות שלכם הבוקר כאן איתנו. מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב הרכילות של קולבו. אחלה סוף שבוע שיהיה לכם.
תודה, סוף שבוע טוב.
שנים חסומות, שנים בלי רגש, שנים מהצד מנותק, מלא בעובדות חסרות כל ערך. הקיסר של יפן, הקיסר של יפן יושב בכיסא, מנפנף בדגל. זה לא את, זה אני. שנים חסומות, שנים של הבל. אז אל תתפלאי, אל תתפלאי. אני לא יודע ללכת, אני לא יודע לדבר, אני רק יודע שהקיר הזה נשבר, ואני לא חוזר. נתתי לך יד, זרקתי אבן לתוך הבאר עמוקה. אני מתכופף, מקשיב בחושך, אני לא שומע פגיעה, לא שומע פגיעה. אני מפחד, מנפנף בדגל. זה לא את, זה אני. שנים חסומות, שנים של הבל. אז אל תתפלאי, אל תתפלאי. אני לא יודע ללכת, אני לא יודע לדבר, אני רק יודע שהקיר הזה נשבר, ואני לא חוזר. פא 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 פא
דווקא בשבוע שבו שתי זכייניות ערוץ 2 מתגרשות, עולה להעביר תוכנית הריאליטי החדשה של קשת, חתונה ממבט ראשון. בצוות המומחים של התוכנית, פרופסור אהרון בן זאב, לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה, מומחה עולמי לפילוסופיה, מתמחה בחקר רגשות. בוקר טוב, פרופסור בן זאב.
בוקר טוב.
אז תוכנית ריאליטי מהאקדמיה, ישר אל מדורת השבט של ערוץ השני לשעבר.
כן, תראה, הנושא של אהבה ואהבה לטווח ארוך וניסויים, האם האהבה שלנו תימשך לזמן ארוך, היא מעניינת כל אחד.
כן.
ואני עושה על זה מחקרים. מחקרים שלי בעשר שנים האחרונות ממוקדים באהבה, ובשש שנים האחרונות על אהבה לטווח ארוך, ולכן זה מעניין אותי אם אפשר באמת למצוא בשלבים הראשונים את אותם זוגות, את אותם התאמות שיתנו לנו את התוצאה הטובה ביותר בטווח הארוך.
נספר רק למי שבמקרה האירוע הזה הצליח לעבור לידו, מדובר בתוכנית שבהפקה משדכת בין שני רווקים, אישה וגבר, בעזרת אמצעים מדעיים לכאורה, בדיקות גנטיות, רעיונות עומק וכולי. עד כמה אתה חושב שהתוכנית הזו היא באמת עונה להגדרה של ניסוי חברתי נועז וחסר תקדים?
תראה, יש פה ניסוי חברתי, כי סך הכל האהבה אנחנו יודעים שמבוססת בין היתר על היכרות, על משיכה, על ראייה. ופה מנסים לראות האם אפשר לבנות אהבה שלא מבוססת על ההיבט החיצוני או על ההיכרות הראשונה, וזה בהחלט ניסוי ומורכב למדי.
כן. אתה יודע, אנחנו גם בעידן שבו אנשים ככה לפחות נראה שמתחתנים פחות ופחות. כמה תוכנית או ניסוי כזה בכלל רלוונטיים היום?
אני לא בטוח שאנשים מתחתנים פחות. אולי בניסויים פורמליים ופחות, אבל סך הכל יש גם צורות אחרות של זוגיות. הרצון לזוגיות בכל אופן הוא רצון בסיסי מאוד, ואפילו אנשים שהם לא בזוגיות רוצים את הזוגיות ורוצים את הזוגיות לטווח הארוך. לכן זה מאוד רלוונטי עבורנו דווקא בתקופה הזאת שבהם יש כל כך הרבה אפשרויות, לראות איזה אפשרות תביא לנו את הסיכוי הטוב יותר לזוגיות.
התוכנית הזו ספגה לא מעט גם מעבר לנתוני הצפייה המרשימים, גם ביקורת בנוגע לזילות מוסד הנישואים. אני אשאל אותך, אולי תוכנית מעין זו היא דרכה של האנושות להיפטר מהרגלים מיושנים, שחתונה זה כבר לא עניין של פעם בחיים?
אני ראשית לא חושב שיש פה איזושהי זילות. אנחנו, יש לנו גם, יש פה בהחלט גם עניין של בידור, ואין כל פגם בבידור, אבל יש פה גם עניין של הדבר עצמו. אני לא חושב שזה יפגע, שזה אמור לפגוע במוסד הנישואים, אולי להפך. אם ככל שמוסד הנישואים או מוסד הזוגיות, אם לא הנישואים הפורמליים, הזוגיות לטווח ארוך, הזוגיות המחויבת לטווח ארוך, ככל, וזה מה שאנחנו רוצים, ככל שאנחנו נמצא דרכים שונות להגיע לאותה זוגיות, הרי הזוגיות הזאת תהיה בעלת ערך רב יותר. לא כל כך משנה שאם זה על פי כלל זה או על פי כלל אחר, אבל מה שמשנה פה זה הכמיהה של כל האנשים האלה לזוגיות לטווח ארוך, כמיהה שלא קל היום לממש אותם בגלל שיש לנו הרבה מאוד פיתויים בסביבה שלנו.
אנחנו כמהים לזוגיות, וזה נכון אולי משחר ההיסטוריה, אבל שוב, אנחנו בשנים שבהן נראה שאנשים קצת משתבללים לתוך עצמם, מוצאים גם מחפשים גם את עצמם בתוך כל התהליך הזה, אולי קצת מתרחקים מחיים חברתיים, אתה יודע, יוצרים יותר תקשורת מול מסכים. נקודה נוספת שמעניין לדבר עליה היא הבינה המלאכותית. גם את זה אנחנו רואים נכנס לחיים שלנו יותר ויותר. כמה זה צפוי להשתלט על חיינו הרומנטיים, הזוגיים?
אני לא חושב שהבינה המלאכותית או הזוגיות ברשת היא תחליף את הזוגיות בחיי יום-יום הרגילים. אנחנו זוגיות בחיי יום-יום עם הראייה, עם המגע, היא מאוד חשובה, ובסופו של דבר, גם אם יש זוגיות ברשת, אנשים שואפים למשהו אמיתי יותר, וזה פנים אל פנים אל פנים. אבל נכון, היום בתקופה שלנו יש יותר ויותר אנשים בודדים, אחוז האנשים הבודדים עולה, והרבה מאוד אנשים לא מוצאים את הבן זוג או בת זוג למרות שהם קמים לכך. לכן אני חושב שתוכנית כזאת שמעלה את ה מודעות של והצורך של אנשים, ובחלקה גם פותרת את הדבר הזה, היא בהחלט בעלת ערך, ואני לא רואה שום בעיה עם זה.
בוא נדבר על האבולוציה של האהבה. נושא האהבה היא נושא שאתה עוסק בו כבר לא מעט שנים. החיה הזו מקבלת צורה חדשה מדי כמה שנים?
אני לא חושב. אני חושב שהאהבה שאנחנו מכירים משיר השירים, שאנחנו מכירים משייקספיר, שמכירים מהספרות העתיקה.
אפלטון.
אפלטון כמובן. היא נשארת אותה אהבה. מה שמשתנה זה הדרך להשיג את האהבה הזאת. איך אנחנו מגיעים אליה, כמה זמן היא נמשכת. אולי גם ביסוד האהבה הזאת מצטרפים דברים נוספים. אז אם היה פעם הניסויים לפני 300 שנה, בעיקר לצרכים פרקטיים, לצרכים חברתיים, לפני 200 שנה בערך הוכנסה אהבה לניסויים. וזה יפה. ולאחר תקופה, אולי ב-50 שנה, התחיל דגש יתר על הנושא של מימוש עצמי. כל אלה הם טובים, ואם הנישואים יכולים לספק אותם, וזה לא פשוט, כי יש פה קונפליקטים, הרי הנישואים או זוגיות ארוכה אחרת שמחויבת, הם בהחלט דבר טוב. לכן אני, כל דרך שתביא לזוגיות ארוכת טווח ותשמר אותה ותשבח אותה, תשביח אותה, היא בהחלט דרך ראויה.
הזכרנו קודם, הגעת כמובן מעולם האקדמיה, התכוננת לביקורות ביום שאחרי שידור פרק הבכורה?
תראה, אני לא מתכונן לביקורות, אני עושה מה שאני חושב שזה אמיתי ונכון. בעבודה האקדמית שלי אני חוקר, מפרסם במקומות הטובים ביותר בעולם. רק לפני כמה ימים התקבל ספר שלי להוצאת ספרים יוקרתית בעולם באנגלית. זאת העבודה האקדמית העיקרית שלי. אני גם מאוד חושב שהאקדמיה צריכה להיכנס לעם, לחזור לעם, להיות עם העם, ולראות את הדברים שמציקים ושמעניינים את הקהל הרחב יותר, לא רק הקהל האקדמי, ואני עושה את זה כל השנים. כל השנים אני מתרגם את הספרים שלי לעברית, כל השנים אני כותב גם במקומות יותר פופולריים, ואני מאוד אוהב את זה.
כן.
אני חושב שכדי להסביר לאנשים שלא מהאקדמיה, אתה צריך בעצמך לחשוב הרבה ולהבין את זה בצורה טובה, ואני רק בעד בשילוב של אנשי אקדמיה בחיי היומיום.
אוקיי, פרופסור אהרון בן זהב, פרופסור אהרון בן זהב, חבר בצוות המומחים של התוכנית חתונה ממבט ראשון, החל מהשבוע בשידורי קשת. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
אני מודה לך.
תודה רבה.
שתהיה רק אהבה רבה.
זה נכון, ואהבת חינם.
כן.
תודה רבה. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי. פרס תוכנית המלל הטובה בישראל, השבוע הוכרזה הזוכה בפרס הזה, תוכנית הספורט של ישראל, עם אופיר אסייג ואייל ברקוביץ', שמשודרת בכל תחנות הרדיו האזורי. בוקר טוב, אייל ברקוביץ'.
בוקר מצוין.
מה זה בשבילך הרדיו?
פסיכולוג.
תסביר.
אתה יודע, יש אנשים שהולכים לפסיכולוג, שופכים על ליבם, אני בא כל יום בשש, שופך על ליבי, ואני נהנה מזה.
אתה עושה את זה כבר 10 שנים.
אני לא יכול בלי זה. אני יכול להגיד לך שאני נוסע לחופשה?
כן.
אני בחופשה כבר רוצה לחזור לעבודה.
תסביר לי את העניין הזה, את החיידק הזה.
זה לא עניין של חיידק. אתה יודע, כל דבר, אחרי הכדורגל היה קשה לי למצוא איזשהו ריגוש.
אוקיי.
וחיפשתי כל מיני ריגושים וזה, ולא, הטלוויזיה לא כל כך עשה לי את זה, ואתה יודע, לנסוע ב-12 בלילה ולהתאפר ולחזור, לא עשה לי את זה כל כך.
התחלת בטלוויזיה אחרי הכדורגל.
כן, אני לא אומר שאני לא אהיה בטלוויזיה גם בעתיד, רק אני אומר, זה לא עשה לי את הטירוף הזה. ואז אופירה הציע לי לעבוד איתה ברדיו, ונכנסתי לזה, ואני אוהב את זה.
זה משהו שעניין אותך גם לפני הפרישה מכדורגל?
לא. לא חשבתי, שפרשתי עם כדורגל, חשבתי שאני הולך להיות מנהל מקצועי באחת הקבוצות. התחלתי בתור מנהל מקצועי, ואז ראיתי שגם זה לא בשבילי, כי אתה לא קובע בלעדי. יש את הבעלים מעליך שהוא קובע, וכמו שאנחנו יודעים פה בכדורגל הישראלי, הם רוצים לקבוע והרבה, אז זה לא התאים לי. אז לקחתי לי קבוצה קטנה בראשון לציון, ושם אני הבעלים, ולהובי שלי אני עושה את הרדיו.
ההובי והתרפיה, ואם עושים חישוב של שעות, אתה באולפן משהו כמו 16 שעות בשבוע, שאתה עובד בזה.
אני לא סופר כי אני נהנה. אתה יודע, כן. שאתה נהנה, קודם כל זה עבודה. זה התחייבות, זה עבודה, 4-5 פעמים בשבוע, אתה מתחייב לשעות וזה עבודה. דבר שני, שאתה נהנה, אתה לא סופר את השעות, אז אם זה 16 או 14 או 18, אין לי מושג.
נגמר שידור, אנחנו יודעים, אתה יודע, בכדורגל נגמר משחק, הקבוצה מתכנסת באימון הראשון אחר כך, וידאו, צופים, מסיקים מסקנות, מפיקים לקחים. אתה מאזין לעצמך אחרי שידור?
וואו, לא רק שאני לא מאזין לעצמי, אני לא יכול לשמוע את עצמי, וכמו שזה היה בטלוויזיה, וכמו שזה היה בתור שחקן, היו אומרים לי, בוא תראה משחקים שלך, לא יכול לא לראות את עצמי על המסך, ולא לשמוע את עצמי, וגם בתוכנית, יש לנו, לי ולאופירה ולי, יש תפקידים ברורים בתוכנית, אופירה היא בעלת הבית, היא מארגנת את התוכנית, היא קובעת את הליינאפ, אני לא יודע את הליינאפ.
אוקיי.
אני עד שעה 6 בערב לא יודע את הליינאפ, ואני הפרשן. זאת אומרת, אופירה מנהל את העניינים, היא הבעל הבית. אני בא בתקן, אתה יודע, עוזר בוס.
את מי אתה אוהב לשמוע ברדיו?
אני לא שומע רדיו.
בנסיעה, באוטו, ב...
רק מוזיקה.
אוקיי.
לא שומע רדיו. נדיר מאוד שאני שומע רדיו.
הזכרת את אופירה, חלק גדול בקסם של התוכנית, ומה שעובד כל כך הרבה שנים, זה הכימיה ביניכם, זה זוגיות. לכל דבר.
שמע, זה כבר, איך אופירה אומרת, אני בעלה השני, אבל כן, זה זוגיות לכל דבר, זה כבר כמו משפחה. שאתה עובד עם מישהו באופן כזה רציף וצמוד במשך עשור, כמעט עשור, אז זה כבר משפחה. ובעלה זה כמו אח כבר, והיא זה כמו אחות, וזה ממש משפחה.
מה הקסם של הרדיו?
שלא צריך לבוא, לא צריך להתכונן יותר מדי. לא צריך להתלבש, לא צריך להתאפר, לא צריך להיות יפים. באים, איך שאתה, בכיף שלך, ומדברים.
מי נותן לך בכל זאת את הביקורת, השידור יותר טוב, פחות טוב, מי אתה, את דעתו של מי אתה מחשיב יותר?
לא נותנים לי ביקורת. לא, כאילו, אני לא שומע ביקורות לא טובות ולא רעות, זה לא... אני, כל פעם שמישהו בא ואומר לי, סתם מישהו מהרחוב זורק לי, אתה עם הפה, עם זה, אתה לא... אני אומר לו, אדוני, עצה אחת קטנה יש לי אליך, אל תקשיב, תעבור לערוץ אחר, מה הבעיה? אף אחד לא מכריח אף אחד פה לשמוע כלום.
תוכנית המלל הטובה
בישראל. זה עד עכשיו אני לא מבין מה זה אומר, כן? תוכנית המלל, אבל שיהיה.
אתה אומר בכל תוכנית מדברים, מה שונה בתוכנית הזאת.
כן, לא הבנתי מה... או שנותנים תוכנית הכי טובה, או שלא טובה. מה זה תוכנית המלל? לא הבנתי. מה זה אומר? אתה יכול להסביר לי את זה?
אנחנו צריך לעלות לפני הוועדה, כנראה לשנה הבאה.
תוכנית המלל. סבבה, העיקר שזכינו.
שזה יפה מאוד.
יפה מאוד.
מה הלאה?
מעלה?
איך, אתה יודע מה, איך מביאים את הריגוש הזה? איך מביאים את הריגוש הזה כל ערב לשבת, לעשות תוכנית, לדבר על הכדורגל הישראלי במשך שעתיים, עם כל הדברים, גם, אתה יודע, פחות יפים בתחום הזה?
אני אגיד לך, זה לא קל. זה לא קל להעביר את היום-יום ולבוא בשעה שש ולהתנתק מהכל ולהיכנס לטירוף ולריגוש. לא קל, אבל הכדורגל הישראלי, זה מזלה של התוכנית, כל הזמן מספק חומרים. זאת אומרת, אין יום שאין איזה שערוריה, איזה זה, ובגלל זה התוכנית הזאת היא לא מדברת רק על כדורגל נטו.
כן.
על טקטיקה, על איזה שיטות משחק, על איזה זה. היא מדברת על הכדורגל גם מקצועי, אבל גם על הרבה מסביב, וגם אנחנו מכניסים את כל הדברים האישיים שלנו, את כל המשפחות שלנו, את כל הילדים, מה היה היום, מה היה אתמול, מה הבעל עשה, איפה הוא נוסע, כל מיני שטויות, אתה יודע.
יש אייל ברקוביץ' אחד של מול המיקרופון, ואייל ברקוביץ' אחר בחיים האמיתיים?
ברור.
איפה ההבדל?
רק מי שמכיר אותי יודע.
אז בוא תשתף גם אותנו קצת.
אין סיכוי. אין סיכוי. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד.
עם מי הייתי נהנה יותר לשבת לקפה? עם איזה אייל ברקוביץ'? השדרן?
עם שניהם.
עם שניהם?
כן. עם שניהם.
אוקיי.
אבל אני הרבה יותר רגוע במציאות מאשר בחיים.
כמה מזה?
מאשר ברדיו.
כמה מזה זה הצגה ברדיו?
לא, זה לא הצגה. אני נכנס לזה. אני נכנס לשידור. אני רוצה שזה יהיה השידור הכי טוב. אני בשיא הרצינות. אני מת על כדורגל. אז זה לא הצגה. זה לא הצגה. אני יכול להגיד לך שאולי 10% זה הצגה. אבל 90% זה רציני.
אנחנו עומדים בפני 3 שבועות של פגרה עכשיו.
לא, בכדורגל אין פגרה.
אין פגרה.
להפך, בפגרה יש הכי הרבה בלגן.
קוראים הדברים המעניינים, זה נכון.
כן, כן.
זה נכון.
אצלנו ברדיו אין פגרה.
אוקיי. אייל ברקוביץ' מגיש תוכנית הספורט של ישראל.
המלל.
תוכנית המלל הטובה בישראל, יחד עם, בוא ניתן גם את הקרדיט לאופיר הסייג.
רגע, לא ניתן לה את הקרדיט. אני מגיש איתה, לא היא מגישה איתי.
אני חושב שזה ברור לכולם.
לא, זה ברור לכולם. אני מגיש איתה, כי היא עושה, בוא נאמר כזה דבר. אם היא עוזבת, אין תוכנית. אם אני עוזב, תמצא מחליף.
אתה עוזר המאמן ששומר הלויאליות למאמן והולך איתו הביתה.
לא, זה לא יש הלויאליות, זו האמת. היא זה התוכנית, אני העוזר מאמן.
אני אין לי ספק ששניכם תישארו.
אבל אני עוזר מאמן הכי טוב בארץ.
זה בטוח. אני בטוח שגם שניכם תישארו, תמשיכו עוד הרבה שנים לעשות לנו הרבה מאוד טוב על הלב, בנסיעות, ברדיו, בכל הזדמנות. אייל ברקוביץ', תודה רבה לך.
תודה לך.
שבת שלום.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של כאן. מלך, איפה אתה? מה נהיה?
וואי, תשמע, אני... לא נראה לי שאני אספיק להגיע היום, לצערי.
שבוע שעבר נתקעת מאחורי הפגנת חרדים, עכשיו עוד פעם, מה...
זה כאילו, אני נתקעתי מאחורי הפגנת שלט הטלוויזיה.
וואה.
אומנם אין לי טלוויזיה בבית, אבל אתה יודע, בעוונותיי רבים הגעתי לקופת חולים הבוקר.
כן.
והם... כמובן על ערוץ 22, אבל לא קורה שם כלום, שזה בעיניי הדבר הכי מעניין כרגע בטלוויזיה, כי לא קורה שם כלום.
כן.
אבל הם רצו בכל זאת את ערוץ 2.
אוקיי.
ולא היה להם מושג לאן להעביר, אבל הם נפלו עליי. אתה מבין בזה, אתה בכל ה... אבל אף אחד לא באמת מבין בזה. גם מנכ״ל רשת וקשת לא יודע מי נמצא איפה. ופשוט נתקעתי פה עם השלט ואני מזפזפ הלוך ושוב, אולי תוכל לעזור לי.
אז למה באמת עשו את זה?
תראה, התשובה המאוד מתבקשת היא לא יודע, אבל התשובה האמיתית היא כדי להחליש כוחות. יש כוח שהוא חזק מאוד, שהרבה מאוד אנשים צופים באותו ערוץ, ויש להם, אתה יודע, כל מה שהם ישדרו פשוט יתקל להרבה מאוד עיניים צופות, ויש רצון להחליש גוף כזה מטעם כוחות כאלה ואחרים שמעדיפים להיות חזקים יותר. ותשמע, זה קרה בהצלחה גדולה.
לך בעצם אין טלוויזיה בבית, כשחושבים
זה
על זה.
אין לי טלוויזיה. אין לי טלוויזיה, אני לא חושב שאי פעם יהיה לי.
אתה יודע, זה גם נהיה טרנד, אתה יודע, הרבה מחוץ למגזר החרדי, מה שנקרא, זה נהיה טרנד שלנו, של חילונים, זהו, שפתאום כל בנאדם שני אומר לך, או שהוא טבעוני, או שאין לו טלוויזיה, או שהוא טבעוני בלי טלוויזיה.
בדיוק, אבל אני אסביר לך עוד יותר מזה. כן. שני תקופה, מישהו שאל אותי, ראית אתמול בערב את, לא זוכר מה זה היה, ואמרתי לו שלא. אמר לי, הוא כבר נהיית תל אביבי, שאין לו טלוויזיה. זה, אתה מבין, זה כבר נהיה, כאילו, זה נהיה כבר טרנד תל אביבי שהחרדים ימצאו לעצמם פשוט הרבה שנים קודם.
כן.
אבל אני חושב שאתה יודע, החלשת הכוח לגמרי הצליחה. כבר אין בוסט גדול של צופים על משהו. אבל אני חושב שאזרחי ישראל פשוט ייכנסו ללופ אינסופי של זיפזופ בין ערוצים, ומה שיתאים להם בעין באותו הרגע, עליו הם יישארו. זאת אומרת, אף אחד לא ישים רק את רשת או רק את קשת, כנ"ל לגבי ערוץ 10, למרות שערוץ 10 יש לו גרעין מאוד חזק של אנשים שצופים בו, כי הוא, אתה יודע, חדשותית, הוא שונה משאר הערוצים.
הם פשוט מחפשים אותו עכשיו בממיר, הם לא סגורים איפה.
כן, כן, אז ראוי להדגיש ש-10 זה 14 החדש. זאת אומרת, 14 זה ה-10 החדש.
בדיוק.
זה מאוד מבלבל. זה, הם מדגישים כל פעם, חדשות 10 באפיק 14. אני לא יודע איך זה ייגמר כל העניין הזה, אבל שוב, זה פזופ אינסופי, שכולנו ככה, בקופת חולים פשוט נזפזפ ונגיע למשהו שמעניין אותנו, ומשם נרוץ לעבר השקיעה.
את מסיבת הסיום הגדולה של שתי הזכייניות, יצא לך לראות השבוע?
יצא לי לראות את קשת דווקא.
כן.
כי הייתי אצל חבר, אגב, טור סטורי, הייתי אצל חבר, לא ראיתי בבית.
אוקיי.
כי כאמור אין.
כי כאמור אין, כן.
ואני חושב ש... תשמע, קשת יש להם גם רגליים יציבות, גם הרבה שנים של עשייה טלוויזיה טובה. ומנגד יש את רשת שהשקיעו הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד מעמד בלוח השידורים החדש שלהם. אני יודע מחברים, אני יודע גם מידיעה אישית.
מלך, פורמט אחד, פורמט אחד שאתה יכול לנצל כאן את ההזדמנות ולהציע אותו לאחת משתי הזכייניות.
וואו, אני פשוט הייתי מציע שיעשו טלוויזיה קצת יותר דיגיטלית.
כן.
אני לא יודע אם זה אומר להם הרבה, אבל פשוט במקום להפוך את הדיגיטל לקצת טלוויזיה, להפוך את הטלוויזיה לקצת דיגיטל, וככה הדור הצעיר גם יחזור למסך הגדול, כי הוא כרגע מעדיף את המסך הקטן, בואו נודה בזה.
כן.
וגם, אתה יודע, זה קצת ירענן, זה ייצור משהו חדש. תשמע, אני חייב להגיד שאני עובד בכאן 11, כן? ואני מאוד מאוד מקווה שגם אצלנו זה יקרה, כי בדיגיטל כבר עשינו איזשהו צעד קדימה שלא היה קודם בישראל, וזה מגיע גם לטלוויזיה שיהיה לה קצת מהטוב הזה.
טוב, אז עם האיחולים האלה לטלוויזיה ביום או בשבוע חגה, או איך שנקרא לזה,
בדיוק, כן.
מלך זילברשלג, אני אודה לך, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של כאן, בשבוע הבא אתה כאן איתנו באולפן.
אמן, אמן ואמן, שלא יחסלו אף ערוץ, שלא יחסמו כבישים, שלא יגייסו אף אחד, שהכל יהיה בסדר ואני
אשם. וחברים בכלל, בחיים. תנסו להימנע מפיצולים, תישארו תמיד ביחד. מלך זילברשלג, תודה רבה לך, סוף שבוע נעים.
תודה לך ובהצלחה לכל הערוצים.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אנחנו מתקרבים לסוף השעה וסוף השבוע ממש ממש כאן. זה הזמן של כולנו להכין תוכניות למחר עם הילדים, ובשביל העניין הזה נמצאת איתנו שוב מיכל שם טוב, מעניינים.
הפעם טיפ נעיל. חברי הטוב, אחלה פינה אתה מעניק למאזינים שלך כרגע.
כן.
כי הפינה הבאה היא גם מאוד 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 יעילה.
אוקיי. יעילה. בשביל זה אנחנו כאן.
הבת שלי בת 8, אוקיי? כן. פרזיטית, ילדת ספה. אמא תביא לי, אמא תקחי לי, לא מפנה צלחת, לא כמה, לא, לא, לא פותחת מים בשירותי. זאת הרמה, אוקיי?
אוקיי.
כזאת. חוץ ממיוזיקל, כלום, כלום, כלום. זה מה שיודעת לעשות. והשבוע לא טעים לאוכל של אתמול, כמו שאתה יודע, וצריך להכין אוכל של היום. אז מה שעשיתי זה ישבתי אני על הספה והנחיתי אותה מה לעשות. שומע מה אני אומרת לך?
זאת אומרת, מה להכין?
כן. עכשיו, זה לא יצא טעים, זה גם מאוד מאוד מלכלך.
כן.
אבל זה יעסיק אותה איזה שעה, והיא גם תאלץ מאוד לאהוב את האוכל שלך, אמא, כי האוכל שלה הרבה יותר גרוע ממה שאת... מה שאת חן. אתה מבין מה אני אומרת?
עדיף שעדיף אוכל של אמא מלפני 4 ימים, מאשר הניסוי הפחות מוצלח הזה.
כן. עכשיו, יש בזה סיכונים, אני לא אומרת שלא, אז זאת לא פינת בטיחות. אם נתת לה להדליק תנור, או להדליק את הגז, או אפילו להכין חביתה, רוב הסיכויים שתחווי סלמונלה, רוב הסיכויים, ורוב הסיכויים שהבית יישרף, אז כדאי שתעשי את זה בפיקוח, כשאת במרחק מטף. אבל השגת בזה, השגת את הילדה, נתת לה להבין שזה קשה מאוד מה שאת עושה בתור הורה, היא תאכל את כל השאריות לנצח נצחים, ואם לא, אז לפחות היא תהיה בדיאטה ממש טובה.
את יודעת, זו בכלל המלצה טובה, מדי פעם התרגיל הזה עם הילדים שלנו, להחליף תפקידים, קצת לשים אותם בנעליים שלנו, ואותנו לשלוח לרבוץ על הספה, נגיד.
דיברנו על זה שכנראה שאין לך ילדים בגיל הזה, זה לא עובד. עושים חילופי תפקידים, ואז הם יושבים על הספה והם מחליטים על השלט. הם לא באמת מותחים מצעים במיטות.
לא, לא, זה לא קורה.
זו חוויה אוטופית שלנו, בדמיון.
לגמרי. אז רגע, אז מה הכנתם?
פתיתים. זה יצא כמו קצת דייסת גריסים כזאת, אבל זה פתיתים במקור.
כן.
וזה לא אני הכנתי, הכינה.
לא, לא, זה לגמרי.
קצת שמן, קצת פתיתים, בצל אם את ממש רוצה להשקיע, קצת אבקת מרקוף, או מלח פלפל, מים חמים, ויש לך פתיתים.
ויש את המרכיב הכי, יש את המרכיב הכי חשוב בסיפור הזה.
מה?
המגנט של הפיצה, למקרר.
המגנט של הפיצה, בדיוק. בדיוק, בדיוק.
הכל הולך טוב עם המגנט הזה.
איי, 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 והפתיתים למחרת, אופס, לפח, מתהפכים כמו פאי. מגניב.
ואז אפשר להשתמש בו בתור סליים, מה שדיברנו בשבוע שעבר.
או מעצור לדלת.
מיכל שם טוב, שיהיה לך סוף שבוע מעולה וגם בטוח במטבח, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא עם עוד המלצה.
אנחנו חפשים משפחות שיש להם נטיות אובדניות לארח בסוף השבוע.
אז אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר כאן באולפן. מיכל, תודה. אחלה סוף שבוע.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
זהו, עם הדברים האלה החלק שלנו בסוף השבוע שלכם עומד להסתיים. תודות לכל צוות התוכנית ולכל מי שיתארח כאן היום, לחברי מועצת העיירה שלנו, למיימן, הגיא פדה ולבועז כהן, למלך זילברשלג, למיכל שם טוב, למפיקה, אתי בן אדיבה, לטכנאי גיא עמודאי, ומכולנו, תודה לכם, ושיהיה לכם סוף שבוע מעולה.